כרגיל, כדאי לעשות חזרה על הפעם הקודמת. דיברנו על החשיבות לדבר על אנחנו מותרים, אנחנו אסרים, לא את נידה. דיברנו על ההרגשות וזה שאישה כללית לא מרגישה וזה לא ראייה, צריך לתת לה כמה חודשים לשים לב אם יש לה הרגשות ולעשות חזקה שההרגשות שיש להם לא הרגשות, ודיברנו שרטיבות חיצונית זה לא הרגשה. על כל זה כבר דיברנו. עכשיו אנחנו עכשיו נתקדם, בעצם דיברנו על הרגשות, על התחלת הראייה, ויש שתי דברים שבעצם לדעתי הם המרכזיים מבחינת מה שאנחנו צריכים לדאוג כך שחתן יודע, וזה הבדיקת שבעה נקיים וההרחקות. בפשטות כולם אמרו שההרחקות זה הכי חשוב, אבל מה נעשה שגם בשבעה נקיים אנחנו נתקלים בהרבה בלבולים.
אבל לפני השבעה נקיים, כשאני הייתי חתן ושאלתי את המדריך שלי, אמרתי לו אותו, ואם אין לנו הרגשות, אז בעצם האישה יכולה תמיד להיות טהורה. תמיד תשים את זה וכולי, אז אולי צריך לגעת בנקודה הזאת גם כן.
אני לא אוהב לגעת בנקודה הזו אם הוא לא שואל, כי אני לא רוצה גם להקליט למה. בהזדמנות נדבר על זה. בפשטות, אם חתן שואל, אז מה שאומרים לו זה שמחזור שווה, מחזור שווה הרגשה. היום, זה בעצם הרבה יותר מורכב, יש בזה הרבה שיטות, יש הרבה על מה לדבר, כי אם אתה פותח את זה, אז אתה צריך להיכנס לכל כל הנידון, למה בכלל ישנו כתמים, ממה נפשך. אם אתה אומר שיש הרגשות והן לא מרגישות, אז למה אפשר להקל בכתמים? מתי אתה מחליט להחמיר פתאום? אז זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, עם מחלוקת הפוסקים. אני לא אוהב להיכנס עם חתן, יש סוגיות שאני מעדיף לא להיכנס להן. אני אומר לו, תראה, תלמד, אתה רוצה לדבר על זה אחר כך? בשלב הזה, מה שאתה צריך לדעת לעניינך, זה מחזור שווה הרגשה. מעבר לזה, דייה לשמחה בשעתה. ואני אומר לו שגם אני, שנתיים שלוש אחרי החתונה, עוד חקרתי את זה עם פוסקים, עוד דיברתי על זה עם הרב הלברשטיין זצ"ל, דיברתי על זה עם ייבדל לחיים הרב דוד פיינשטיין, יש הרבה על מה לדבר, אבל לא כחתן. בשבילך, פרקטי זה מה שאתה צריך לדעת, לא נראה לי שווה להיכנס לזה. יש דבר שצריך לדעת, ש... מאחר והלכות טהרת המשפחה, זה הלכות שונות מכל ההלכות בשולחן ערוך, שפה פתאום זה נראה לחתן, ודי בצדק, שכל חומרה שאיזשהו פוסק אמר ההלכה אימצה, דעת יחיד, דעת יחיד, דעת יחיד, זה נהיה הלכה. אז יש נטייה, אצל חתנים, יש חתנים שימצאו חומרות, אבל יש הרבה חתנים, במיוחד הלמדנים, שבאיזשהו מקום אומרים, רגע, מה אני מחויב לכל החומות האלה? זה בכלל לא נראה לי איך שאני רגיל ללמוד הלכה. מה שאני מכיר בהלכה זה שאם יש דעת יחיד, וכולם אומרים לא כך, מה אני צריך לחשוש לזה? אם המחבר אומר שאין שום מקור לחיבוק ונישוק בפרישה, בעונה בינונית, אז מה אני פתאום צריך לחשוש לטז, לבח, כשהבית יוסף כותב שזה שטויות, אין איזה שום מקור, הוא יוצא נגד זה לגמרי. אם המחבר כותב בבית יוסף ובמחבר שאין שום מקור לפרישת אור זרוע, למה אתם מדברים איתי על פרישת אור זרוע? אז צריך לדעת שזה בעיה במידה מסוימת, כי אין לו את החוש הזה להבין שפה זה גדר אחר בהלכה, שפה פתאום משום, אנחנו יכולים להבין למה, אבל למעשה המציאות מוכיחה שחז"ל כן הלכו לאורך כל הדורות יותר לחומרה בתחום הזה בהלכה מאשר כל תחום אחר שלי ידוע עליו. יש היגיון בזה, אבל החתן לא יבין את זה. אני לא חושב שזה בגלל שזה קראת, זה בגלל שנפשו של האדם חומדת לזה, והאדם יותר מצוי שהוא ייקשל בזה. קראת ישנו גם בחלב, אנחנו לא מוצאים הרחקות כמו בזה. קראת ישנו בהרבה דברים שלא מתקרב, גם מלכות שבת, זה לא מתקרב להלכות תרעת המשפחה. אז בגלל זה מה שאני יכול להסביר לחתן שהוא יבין, בלי להיכנס לקושיות שיעלו לו, במיוחד אם הוא בן תורה, וגם אם הוא לא בן תורה, אני מעדיף לא להיכנס לזה, כי אני סבור שהוא לא ירד לעומק ההלכה עכשיו במילא. זה לא שאני לומד את ההלכה. אז אני רוצה לתת לו את ההבנה הנצרכת כדי שהוא ידע מתי לשאול שאלה, וכדי שהוא ידע לקיים, אבל לא עד כדי שהוא יגיע לשאלות האלה, שבעצם הוא לא יקבל את התשובה שלי עכשיו, לדעתי. אני רואה את זה כלפחות ספק שקול, אם לא רוב שהוא לא יקבל את מה שאני אענה לו. ושוב, אני מדבר מתוך ניסיון, כי הוא... גם חתנים יותר דתיים, גם פחות דתיים, זה מה שאני ראיתי. אז בגלל זה אני בדווקא לא רוצה להיכנס לזה. בסדר, אז אנחנו מגיעים לשבעה, בעצם הגענו לשלב בלימוד, שאנחנו אומרים, יש לאישה ראייה, אנחנו נהיים אסורים, אנחנו נהיים אסורים, זאת אומרת ש... ואני אוהב לעשות את זה בשני שלבים. אני אוהב קודם כל להזכיר בדרך אגב, בשיעור ראשון, מהם ההרחקות. ואת ההרחקות אני אוהב להזכיר מההתחלה שאני נפגש עם בן אדם, ודאי אם חוזר בתשובה. שיהיה לו מושג כזה, אני גם כשאני מלמד נוער, אני מקפיד, אם אני לומד עם קבוצה במכון מאיר, אין חודשיים שאני לא אזכיר בתוך השיעורים באיזשהו שלב, שיש מושג כמו תרת המשפחה, ושזוג ממוצע מבלה 14 יום בחודש שהם אסורים, ואני מזכיר חלק מההלכות, וזה חשוב כי הרבה אנשים מגיעים לחיי נישואין, והם לא מוכנים לקטע הזה. אז אני אוהב לטפטף לפני שאני נכנס לה למעשה. אז אני בכוונה בשיעור הזה לא אדבר עם החתן מהם הדברים אסורים בשבעה נקיים ובחמישה, אלא אני אומר, טוב, אז כשיש ראייה אנחנו נהיים אסורים. שאתה יודע, זה אומר, כאילו הוא אמור לדעת כבר, כולם יודעים, כן, זה אומר שצריך להפריד את המיטות, אסור להעביר מיד ליד, אסור לגעת כמובן, אסור מילים שמעוררים, אסור לאכול שיעורי מאכל, מזכיר לו תוך חצי דקה את כל הדברים שכמובן הוא כבר יודע, ואז ממשיך. לא נכנס, אני אומר, אבל זה כבר נלמד, נלמד את הפרטים. אני בכוונה לא נכנס לזה. אני רוצה לטפטף לו את המושגים שקודם כל זה כבר חזרה, אבל יותר חשוב לי מזה זה שהוא יתרגל למושג שככה זה חיי נישואין. אז לפני שאני מתמודד, גם בחור רגיל, בחור רגיל אני משאר יודע קצת, חוזר בתשובה במיוחד. השלב הראשון שאני נתקל עם חוזר בתשובה, גם אם עוד לא מאורס, גם אם הוא פשוט בחור, אני מנסה לטפטף לו את זה. זה נראה לי, הניסיון מוכיח...
כי זה חדש לו.
שזה מאוד קשה לו. הוא אומר, אמרו לי איסור נגיעה. התמודדתי עם זה, נפלתי בזה, עמדתי בזה, נפלתי בזה, הצלחתי בזה. אמרו לי שאני עכשיו מתחתן, מאורס, לא יכול לגעת, לא כלום. או עמדתי או לא עמדתי. תדעו שלא כל חתן עומד בזה, גם בבני תורה. לצערי הרב, זה למה שדיברנו בשבוע שעבר, זה מאוד מאוד חשוב הגדר הזה שתשמרו הרחקות מעבר לייחוד. אני מדי שבוע כמעט נתקל בזוגות שמתוך כדי שיחה נשמע מאוד ברור שהם לא עמדו באיסורים בזמן שהם מאורסים. אבל חשבתי כל חתן אומר, וזה דברים שאני שומע קבוע, הייתי בטוח שאני מתחתן לפחות הכל מותר. עכשיו פתאום לא. אז אני רוצה לטפטף לו לפני שאני עומד איתו פנים ופנים, עכשיו בוא מה הם ההלכות באמת, אני רוצה לטפטף לו את ההלכות. אז אני אזכיר אותם הרבה פעמים עד שאני אגיע לשם, אני אזכיר אותם שהוא ישמע אותם. אז שוב, בחטף אני אומר לו מה חל, ועכשיו אני אומר בסדר. בעצם במינימום 12 שכללית זה 13, ושוב זה חשוב להדגיש לחתן שרוב נשים לא מצחות לעשות הפסק ב-5, הממוצע הוא 6. אם זה 7 אני אומר לו תחזור אליי, יש דרכים טבעיות להוריד את זה ל-6, אבל אישה ממוצעת לא עושה הפסק ב-5, וזה אני אומר לו תדע, לא ילמדו את הקלה שלך, והיא תרגיש מאוד רע עם עצמה שהיא לא מצליחה, ואתה תצטרך לומר לה לא, אצלי אתה למדת שהממוצע הוא 6. רוב הזוגות מתוסכלים מאוד בחודשים הראשונים, היא מתוסכלת כי מאכזבת אותו, הוא מתוסכל כי הוא חושב נפלתי בפח, אז מאוד חשוב שיהיה להם את הפרספקטיבה הזו. אני גם, אם הוא קצת בן תורה, אני אומר לו, אל תשכח שבתורה הרי כתוב שאישה רואה 7 ימים, נכון? זה נידע בתורה, אז עד 7 זה עוד בנורמה. 7 אני אומר לו, יש על מה לדבר, אולי לקצר את זה, יש דרכים טבעיים, אם תרצו בהזדמנות נדבר עליהם. אבל למעשה מאוד חשוב לומר לו שזה בעצם כללית 6. אז אנחנו אומרים לו, ברגע שיש ראייה, אנחנו אסורים. אנחנו אסורים, זה אומר, אנחנו מזכירים בקיצור מה זה, נתמקד בהרחקות, ועכשיו אנחנו צריכים לספור 5 ועוד 7, 5 זה המינימום ההלכתי, ואם הממוצע הוא כללית 6. מאוד חשוב להסביר לחתן, וזה חתנים לא זוכרים, ואני חוזר על זה כמעט כל שיעור מהשיעור הראשון שאני מזכיר את זה, איך סופרים את החמש? שפה מצאת היום ככולו לא מעניין אותי. הם הרבה פעמים מתבלבלים מן השבעה נקיים לחמישה. זה, אני מוצא כל הזמן, וכמה שאני מסביר להם את זה, עד שאני לא מביא להם לוח ואומר, תתאמן, 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 הם מתבלברים בזה. אז אני, מהשיעור הזה, שבו אני אזכיר לחתן שסופרים 5, ואני מסביר לו איך סופרים 5, אני כל שיעור אבחון אותו. כשאנחנו בדרך לבית שלי, אני אשאל אותו. כשאנחנו מסיימים את הלימוד, זה אחד מהשאלות שאני אקפיד לשאול אותו. כי הניסיון מוכיח שהם מתבלבלים בזה. אז איך סופרים 5? בוא נאמר, הראייה של האישה הייתה ביום ראשון בבוקר, 8 בבוקר. יום ראשון זה יום 1. אז ישנו 1, 2, 3, 4, 5. יום חמישי זה יום חמישי. אז אם ראשון היה יום ראשון של הראייה, יום חמישי זה יום החמישי של הראייה. יום חמישי יכולה לעשות הפסק טהרה. אני שוב מזכיר לו שרוב נשים לא מצליחות בחמישי, אבל חשוב שתנסה. תנסה, זאת אומרת שהיא לוקחת את בדיקה ועושה בדיקה, ואז אני קודם מראה לו את המכלול, ואז אני אכנס לכל הפרטים. אז אם ביום ראשון נראית בבוקר, או באחר צהריים, כל זמן ביום ראשון, לפני השקיעה, אז אני אומר, זה יום אחד מהחמישה ימים, ואז אני אומר לו, ומה אם זה מוצאי שבת? ואני הרבה פעמים חוזר על הדוגמה של מוצאי שבת, כי חתנים, במיוחד בספירה של העונה בינונית, ובחמישה, מתבלבלים על מוצאי שבת, ובזה אני מוציא לוח, ואני אראה לכם עכשיו מה אני מראה לו בלוח. הדבר שחתנים מתבלבלים בו, זה שהם חושבים על מוצאי שבת כשבת. ואני תמיד מראה לחתן איך אני ממליץ לסמן הלוח. קודם כל, יש לי את אותו קוד לכל חתן, וכשאני לומד איתו אני מביא עטים אדום וכחול וירוק, ואני אומר לו, מתי שלאישה הייתה ראייה? ראייה היא ראתה אדם? בסדר. אז מוצאי שבת, איפה אתה מסמן? אל תסמן פה על המוצאי שבת, תסמן על יום ראשון, כדי שתזכור שזה יום ראשון. הרי רוב האנשים כשהם מסתכלים ללוח מוצאי שבת, הם מסתכלים לזמנים, הם מסתכלים על השבת. ורוב החתנים מסמנים את השבת. ואז הם אומרים, זה היה ראייה מוצאי שבת, אז אני מסמן את השבת. ואז הם מתבלבלים בכל המספרים. אז אני חוזר לדוגמה הזה הרבה פעמים, מוצאי שבת. ואני אומר לחתנים את הקוד הזה, איך לסמן הלוח. אני אומר לו, ריש שווה ראייה. ואני עושה ריש עם עיגול. אם הראייה הייתה ביום, תשים את הריש באמצע היום. אם הראייה הייתה בלילה, שים את זה על הפס שבין אותו יום ללילה, תלוי באיזה לילה. ופה, אם הוא בן תורה, אז הוא מבין את זה. אם הוא לא בן תורה, אז אני מסביר לו שביהדות היום מתחיל מהלילה, ובגלל זה מאוד חשוב הדוגמה של מוצאי שבת, ללמד אותו לסמן פה, ועל לוחות יהודים זה פה, ולא על השבת. לא על הפס של מוצאי שבת, אני מאוד מקפיד על זה. זה מוצאי שבת, נכון? הלוח היהודי הולך בכיוון ההפוך. בוא, אני אראה לך על הלוח פה. ולוח יהודי הולך מימין לשמאל. אז מוצאי שבת, אני אומר לו, אל תסמן פה, תסמן על הפס של התחלת יום ראשון. כדי שכשאתה תבוא לספור, אתה תדע לספור מספר אחד יום ראשון. אם אתה תסמן את המוצאי שבת, וככה הם עושים על פי רוב, אני כללית נותן להם ליפול בזה, ואז אני אומר לו, אתה רואה? איפה היה הטעות שלך? הקליט, הם לא עולים על זה. אז מאוד חשוב ללמד אותם את הסימון הזה. כי הסימון הוא המפתח לפתרון בעיות, ואני אומר להם, תדעו, לאורך כל הדורות, איזה 15% מהתשובות בענייני טהרת המשפחה, זה לאנשים שטעו במספר. טעו באיך לספור שבעה, טעו באיך לספור את ה-30, את העונה הבינונית, את הטעויות. תסתכלו בתשובות של הרב קוק, גם תראו, תשובות לאנשים, איך שהם טעו במספרים. אצלנו אין תירוצים. אנחנו חיים בדור שבכמה שקלים אתה משיג לוח, אני נותן לכל חתן, עכשיו שיש לי בעזרת השם נמשיך לתת, לכל חתן לוח, ואני אומר לו, הנה לוח, שנה הבאה אתה קונה לוח כזה עם משבצות. וככה אתה מסמן. ראייה, אתה עושה ריש, אני אומר לו, למה לעשות ריש? כי זה צריך להיות לוח שתלוי במרכז הבית. אז שאף אחד לא ידע מה אתה מסמן. אתה לא כותב ראייה, אדם, מחזור. לא. אתה כותב ריש עם עיגול, ואף אחד לא צריך לדעת מה כתבת. עכשיו, כמובן, שאם כל החתנים שלי מסתובבים עם אותו קוד, אז ברור שם אין לי כל כך הרבה חתנים, זה לא... אף אחד לא צריך לדעת. תבואו אליי הביתה, אתם תראו שהלוחות מסומנים לכל הלוח מסומן, וכל החתנים, מה זה משנה? אז ריש עם עיגול ראייה. עכשיו, תספור 5. אז אם הוא סימן, כמו שהסברנו, הוא סימן את המוצאי שבת על התחלת היום ראשון, אז הוא סופר על הלוח הזה, בוא נראה, 1, 2, 3, 4, 5. 5. ביום החמישי אנחנו נעשה הפסק טהרה, ומאוד חשוב לשבת להרגיל אותם לעבוד עם לוחות. יום חמישי זה הפסק טהרה, מתי זה הפסק טהרה? אז אנחנו נכנסים להפסק טהרה, אני מעדיף להסביר את הכל מלמעלה, ואז להיכנס לשוב בפרטים. אז מלמעלה, הפסק טהרה, היא עושה בדיקה שבה היא בודקת חורים וסדקים. מה זה חורים וסדקים? אני אומר לו, תסובב את הלשון בפה. אתה תרגיש שיש לך כפלים בפה? נכון? יש כל מיני מקומות בפה, תסובב מסביב, סביב השיניים, מקדימה, מלמעלה, מהצדדים, ככה זה אותו מקום. יש כפלים, יש מקומות, אם אתה היית רוצה לבדוק את הפה שלך, לבדוק מי יש לך טיפת דם בפה, היית לוקח ממחטה וצריך לסובב את הדי רציני כדי לעבור על כל הפה. אותו דבר, אותו מקום. זה בדיקה שתיקח לך 10 דקות? לא. כי החתן אין לו מושג, מה זה בדיקה טובה? אני אומר לו, זה ייקח 5 שניות, 7 שניות, אבל זה ייקח כמות זמן. יש מתחילים שאומרים 20 שניות, דעתי זה מוגזם. כאילו, אני חושב שזה, האישה תפצע את עצמה, אם תבלה 20 שניות לחטות שם. אני מעדיף לתת לו פרספקטיבה, תחשוב על הפה, זו הבדיקה. עכשיו, לכתחילה כל בדיקה של השבעה נקיים, מהפסק טהרה ואילך, היא תעשה 7 ימים, בוקר וערב, וזה גם צריך להיות בדיקה טובה. אז שוב, מה אנחנו אומרים לחתן בפעם הראשונה? יש ראייה, מונים חמישה, ואז עושים הפסק טהרה. אם ההפסק טהרה, ההפסק טהרה הוא הבדיקה, אני לא נכנס למוח דחוק בכוונה. כי הרבה פעמים חתנים מאוד מתבלבלים, הם חושבים שהמוח דחוק זה ההפסק. רוב חתנים שדיברתי איתם, גם בני תורה, לא הבינו שיש שני דברים, הפסק טהרה ומוח דחוק. אז אני לא מדבר על המוח דחוק על ההתחלה. אני קודם כל מדבר על הפסק טהרה. מה זה הפסק טהרה? עושים בדיקה, מינימום חמישה ימים מהראייה. כמובן, אתם יודעים של רב עובדיה יש שיטה אחרת בכל זה, אבל אנחנו עכשיו הולכים לפי שיטה אשכנזית פשוטה. חמישה ימים מהראייה אנחנו עושים הפסק טהרה, הפסק טהרה באיזשהו שלב סמוך לשקיעה, ואז אם הפסק טהרה יצא נקי, אז שבעה ימים אנחנו נעשה בדיקה בוקר וערב. זה מלמעלה בכללי. עכשיו נכנסים יותר לפרטים. הראייה, התחלת הראייה. בוא נאמר הראייה הייתה דקה אחרי השקיעה. מה הלכה? אז החתן מנסה לנחש. אני אומר לו, אל תבלבל לי את המוח, תתקשר לרב. עד 20 דקות אחרי השקיעה, תתקשר לרב. למה? כי תלוי איפה אתה ממוקם, תלוי על איזה לוח אתה מסתכל. בוא נאמר, אתה בראש האונוף, והלוח שאתה מסתכל עליו נותן לך את הזמן הכי מוקדם. אולי הרב יאמר לך משהו אחר, תתקשר, תשאל. וזה מאוד חשוב להרגיל אותם שבתחומים האלה ישאלו... שם השקיעה אולי יותר מאוחרת, כי אתה בראש הר.
אבל למרות שהלוח של ירושלים הוא אחיד, זה לא...
אבל הזמנים הם לא אחידים, ויהיו נפקמינות בהכל. יכולים להיות נפקמינות.
גם בחמש דקות יש נפקמינות?
כן.
או רק בדקה?
שכל אחד ישאל את רבו. אני רוצה שכל אחד ישאל את רבו. בזה יש שיטות, בארץ דווקא יש שיטה מאוד שונה מחוץ לארץ, בכל ההתייחסות לשקיעה. אבל שכל אחד ישאל את רבו, אני לא בא להכריע לו, אני בא לעורר אותו לעובדה שיש לו שאלה. אז אני אומר לו, יש לך ראייה סמוך לשקיעה, תשאל. אם זה לפני השקיעה, אין בעיה, אתה יודע איך לספור חמישה. אחרת, תשאל. יש לי רשימה... אני אומר, אני רוצה לתת רווח. אני אומר לו 13 דקות, אז הוא עלול לעשות ככה, ככה. אני לא חושב שהוא ישאל יותר מדי, אני חושב שהוא ישאל פחות מדי. אז אני אומר לו 20 דקות, למרות שאני לא יודע על אף רב ש-15 דקות אחרי השקיעה, אומר לו שזה בסדר שיספור את היום זה כיום ראשון. אבל, מאחר ויש לנו דעות על 4, ויכול להיות שהרב ירצה לסרף, ויכול להיות שהוא ספרדי, אז למה לי להחמיר עליו? בינינו, על פי רוב זה לא רלוונטי, האישה רואה קרוב לשישה ימים. אם זה היה ראייה סמוך לשקיעה, זה לא יצא רלוונטי. אבל מספיק שיהיה פעם אחת אחרי הלידה שזה רלוונטי, והצלתי את הזוג והם מותרים עוד יום אחד, שווה לי ללמד אותו את זה. אני בין כל כך מדבר על זה, ואני בין כל כך רוצה שבכל הסוגיות שסמוך לשקיעה הוא ישאל, גם בנוגע לבדיקות, אני אזכיר לו שוב, אם היא לא הספיקה לפני השקיעה, בדיקת יום ראשון או הפסק טהרה, תשאל, שתעשה בדיקה ואחר כך תשאל, אז אני רוצה להרגיל אותו למושג הזה שמצד אחד שקיעה זה סוף היום, מצד שני יש לי זמן אחרי השקיעה לשאול. ואני חושב שצריך לזהר איך מסגננים את זה, כי אל תשכחו שיש לנו עסק עם פוסקים מאוד גדולים כשיש לנו עסק עם חתן. יש לך את החתנים שלוש דקות אחרי השקיעה, כן למדתי, יש שיטות, אין שום בעיה, זה בסדר. אז אני תמיד צריך להיזהר מאוד מאוד, לא להזכיר שיש מקום להקל, אלא להזכיר שיש מקום לשאול. אין לך מושג עם מי יש לך עסק. כמה הירי שמיים הכי גדול יכול להפתיע אותך בפסיקות שלו. ואני אומר לכם את זה מתוך ניסיון, שהירי שמיים שבאו עם שאלות, והם מאוד ברור שהם כבר פסקו ולא נכון פסקו. כי אני מדבר על מרות, על לידים, על כל מיני דברים שהם פוסקים, לא להלכה. אז צריך לסגנן את זה בצורה שהוא ידע לשאול. הגענו להפסק טהרה, אז אמרנו, חמישה ימים והממוצע הוא שש. ופה אנחנו נכנסים לקטע של בדיקות. אני אוהב להביא לחתן עדים, להראות לו מה זה עד. ותוך כדי שאני מסביר לו מה זה עד, אני גם מסביר לו שהרבה בנות לא יודעות למצוא את אותו מקום. מעשים בכל יום שאנחנו מקבלים טלפונים מקלות, שלא יודעות בכלל איך למצוא את המקום. אז אני מסביר לו שתשים רגל אחת על אמבטיה, הרבה פעמים בכלל שוכחות לפתוח את הרגליים, ואני אומר לו, אל תתפלא אם היא שוכחת, ופה אני מנסה לעשות תיום עם המדריכת קלות, ולוודות שהבחורה עושה הפסק טהרה יומיים לפני היום של ההפסק. שלא יחכו ליום האחרון, כמו שקורה לנו הרבה, והבחורה מגיעה חצי שעה לפני השקיעה, ולא מצליחה למצוא את המקום, ופוחדת לפצוע את הבתולים. מדריכה טובה, מדריכה את הבת לעשות את ההפסק טהרה, יומיים לפני ההפסק, שכל הסיבוכים יקרו לא בדקה האחרונה. לפני החתונה, בבדיקות שבני החתונה. אז אני אומר להם, תתאמנו תוך כדי המחזור, כי זה יהיה לה יותר קל. אבל אני לא מדריך קלות. זה, אם אני צריך להילחם עם המדריכת קלות, שקורה לפעמים, אז אני אומר לה, תעשי לבחורה טובה. אז אין לה בעיה, כן לחות, לא לחות. תוך כדי המחזור שתתאמן, תתאמן להכניס אצבע לפחות. אם אני לא יכול לשכנע את המדריכה לעשות הפסק, יש מדריכות שהן אומרות, לא, מספיק היא לחוצה, מספיק זה, 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 בסדר, אני לא יכול לנצח, אז אני אומר, לפחות שתתאמן להכניס אצבע, כי מעשים בכל יום שבנות לא מצליחות למצוא את המקום, ואז אנחנו שולחים אותם קודם כל למישהי שיש לה תינוקת, ומראים לה על ילדה איפה זה אותו מקום, ואז אומרים לה, עכשיו תנסי בשירותים בעצמך עם מראה, תנסי. אבל יש מציאויות שצריך לשלוח אותה לאחות לעשות הפסק טהרה, שהאישה פשוט לא מצליחה בשום פנים ואופן, וצריך לעשות זה על ידי אחות. אז בגלל זה כדאי לא לחכות לדקה האחרונה. אני מוציא עדים ומראה לחתן ככה נראה עד, וככה נראה חבילה של עדים, וכך אתה יכול לקנות בחנות. עכשיו, יש חברה שקוראים לה יהודית, שהם מייצרים עדים בצורה מאוד מאוד יפה והגנית, וזה במיוחד טוב לחוזרים בתשובה, אבל זה טוב לכל אחד. יש יתרונות וחסרונות, נדבר על זה יותר מחר בנוגע לשבעה נקיים. אני מראה לחתן, נותן לו עד, אני כללית מביא לו גם עדים מלוכלכים שהוא ניגע לגעת בהם, ואני מראה לו שאצלי בבית יש לי ערימות של עדים שבאים עם שאלות, ואני רוצה להרגיל אותו למושג שהוא לא יתבייש לבוא לשאול על עדים. יש הרבה חתנים שאומרים לאישה, תשאלי, אני לא רוצה לגעת בזה, לא רוצה להתעניין בזה. ולי מאוד חשוב שהחתן יתרגל לעובדה שזה עניין של שניהם. אני בכלל אומר לזוגות, שניהם. אני אומר לזוגות, זה אחיות של שניכם, כל עד אתם מסתכלים עליו שניכם. אם היא אומרת לך, זה נקי נקי, לא היה מה לדבר, בסדר, היא זרקה לפח, זרקה לפח, אתה לא צריך ללכת לחטט אחריה. אבל אני אומר להם, זה השתדלות של שניכם, אל תפיל את התיק על אשתך, כל עד אתם מסתכלים עליו יחד. ובזה אני רוצה להרוויח כמה דברים. א', אני רוצה להרוויח, יש זוגות שהוא יותר יראת שמיים, יש זוגות שהיא יותר יראת שמיים. ולפעמים, זה כלום, אני כל הזמן נתקל בזה כלום, כשזה דם או זה חום שאני לא יכול לפסוק עליו, והרבה אנשים אחרים לא יכולים לפסוק עליו, ואומר, זה כלום. אז אני אומר לו, תשמע, תשאל, בוא תראה כמה עדים יש לי פה. אנשים שואלים, אני פורס אותם בפניהם, מה ההלכה על אלה? אני אומר לו, התשובה היא שאתה לא יודע, אל תפסוק, ההלכה היא שאתה צריך לשאול. ואני אומר לו, עד צריך לצאת נקי. האישה עוטפת את זה סביב היד, כל אישה לפי דרכה, מכניסה לאותו מקום, יש זה שובול, ואחרי שהיא מוציאה את זה, ככה בודקים עד. ואני אומר לו, אל תאמין הסיפורים על הרב מרדכי אליהו, אני הבאת לו מלא עדים, ככה הרב מרדכי אליהו בדק עד. ככה הוא מסתכל על עד. אני אראה לך עוד רגע.
בעיון רב.
כן, אני הולך לאט לאט, מורד לו את העצבים, כי זה באמת איך שהרב אליהו בודק עד. כולל השרבול, כולל השרבול, כל עד שאני הבאתי לו ככה עמוד חי אליהו בדק. אז כל סיפורים שאומרים לכם אחרת, לא יודע מה הם הסיפורים, אני יודע מה אני ראיתי. בסדר? לעטוף מסביב, ואז השרבול נשאר למטה, אפשר לעטוף ככה, ויש שעוטפות ככה, ולפעמים זה נפקמין על העד, אבל זה לא דיון להיום בשיעור שלנו. יש עוטפות ככה ויש עוטפות ככה.
מה שעדיף, יותר רצוי.
לי לא ידוע על מה שעדיף, מה שיותר נוח לה ושלא יחליק לה וישר בפנים. אבל אני כן ממליץ שיקנו עם שרבול. זה כן. יש עדים בלי שרבול, ואני מאוד ממליץ עם שרבול לכל הבדיקות. אבל בסדר. אתם רואים שיש הרבה סיבים לצערנו, זה המציאות, אין מה לעשות. לפחות זה נקי. תתפלו שיש שערות אדומות שצפות באוויר, והרבה פעמים אני יכול לראות לכם מלא עדים שיש לי, שיש להם כל מיני דברים אדומים, וזה, תסתכל זכוכית מגדלת, זה סיבים אדומים שעפים באוויר. טוב, אז בואו נסכם מה ראינו היום. אנחנו דיברנו על החמישה, שהוא שישה, דיברנו על הבדיקות, דיברנו לא לפסוק.
חמישה שהוא שישה זה בדרך
כלל. בדרך כלל. דיברנו על השקיעה, דיברנו על להזכיר לחתן כבר מההתחלה את כל ההרחקות, כדי שזה יהיה במושגים שלו. יש נקודה אחרונה שחשוב לומר לחתן, שבהפסקים הראשונים שהוא יהיה נוכח. כי הרבה פעמים, הקלה תבדוק ותבדוק ותבדוק עד שהיא תפצע את עצמה, כי לא הולך לה. ואם הוא נוכח, אז הוא יכול לומר לה, תראי, יש דם טרי, זה לא הולך היום, המחזור ממשיך, תרגי. הקלה, הרבה פעמים תחת לחץ, כי אמרו לה, אחרי חמש, זה צריך ללכת, אז היא לחוצה להצליח, לא להחזב את בעלה. אז אני אומר לחתן, בפעם, פעמיים הראשונות שיש הפסק טהרה, תהיה נוכח בבית. הדבר, ואתה יכול לומר לה, כשכן, כשלא. אנחנו נדבר עוד להתחיל את הבדיקות לא סמוך לשקיעה, להתחיל שעה לפני השקיעה לחתנים, אחר כך 45 דקות לפני השקיעה, נדבר על זה. והדבר האחרון שדיברנו זה על הסימון בלוח, והחשיבות איך לסמן מוצאי שבת על התחלת יום ראשון. בעזרת שם נמשיך מחר. אני לא יכול, הם יסבירו, אני פשוט צריך ללכת.